ערב טוב נדב.
ערב טוב גיל, מה שלומך?
ברוך השם, מצוין, איזה כיף להתחיל את הפרויקט החדש שלנו, ואנחנו כל כך הרבה אנשים פנו אלינו במשך השנה וחצי האחרונות ובמשך השנים שאני עוסק בייעוץ זוגי. במשך השנים כל כך אנשים מתחננים, כל כך כואב להם הנקודה הזאת, גם להורים וגם לילדים, השידוכים שבדור שלנו.
מדהים, מדהים לראות את זה. אתה יודע, כל פעם אנחנו מתחילים איזה סדרת הדרכות אחרות, פעם זה בתניה, מודעות עצמית, פעם זה בנוגע למציאת השליחות, פעם בנוגע לשלום בית, בנוגע לחינוך, וכל פעם מעניין לראות מה, איפה מקבלים יותר תגובות, מה יותר מושך אנשים, מה יותר נוגע לאנשים, ובאמת הופתעתי. זאת אומרת, ידעתי כמה הנושא הזה נוגע, ידעתי כמה שאנשים זה חשוב להם, אבל לא האמנתי כמה מאות ואלפי אנשים שנרשמו והתעניינו והעבירו הלאה. באמת תודה רבה לכל מי שעזר לנו והעביר את זה הלאה, שככה הגענו לכל כך הרבה הרבה אנשים. אבל באמת גיל, ידענו את זה, ידענו עד כמה הנושא הזה כואב. מספיק הנתון הסטטיסטי שיש בארץ מיליון רווקים ורווקות, גיל, מיליון אנשים שמחפשים את הנפש התאומה שלהם ופשוט לא מוצאים, מחפשים ומחפשים ולא מוצאים ולא יודעים אפילו מאיפה להתחיל לפעמים, ושלא לדבר על הייאוש שזה מביא, וככל שהגיל עולה ועולה ועולה וכבר לא יודעים מאיפה זה יגיע, וכל אחד מבין גם לאיזה ירידה רוחנית זה מביא ולאיזה דיכאון זה מביא והרגשה לא טובה שזה מביא. ובאמת יצרנו בפרויקט המהפכני הזה באמת לעשות מהפכה, באמת לשנות את המצב. זה ממש משהו מאוד יומרני, ואני מקווה שזה לא יגדול עלינו, אבל בעזרת השם שיהיה לנו את הזכות באמת לעזור עוד כמה שאפשר.
אז באמת יש לנו הרבה חברים חדשים, כמובן מקבלים מאיתנו, מי שלא יודע, מקבלים מאיתנו יותר מ-12,000 אנשים את החומרים שלנו, הן בכלים טיפוליים על פי התנא שהזכרת, איך למצוא את השליחות שלך ואיך אפילו להתפרנס ממנה בעשירות ובכבוד, וגם בחינוך, כלים טיפוליים להורים לילדים על פי הרבי הרייט. ובאמת אני רוצה לספר, קודם להודות לך שאתה נמצא איתנו הערב, זה לא מובן מאליו, קצת אתה לא מרגיש טוב, זה לא סתם שאתה לא מרגיש טוב קצת. באמת מה שעברת בחודשים האחרונים, כל כך הרבה הרצאות, מי שלא מכיר, הרב נדב כהן, אז הוא בעצם בכל הארץ בחודשים האחרונים הסתובבת מקצה הארץ עד סוף הארץ, ואפילו בארצות הברית עשית סיבוב הרצאות, ורשמת, הרב נדב כהן רשם 10 ספרים, הרבה מהם הפכו להיות רב מחר בשפה אנגלית, בשפה רוסית, מי שמכיר את הספר מודעות יהודית בוודאי, I believe, תניה לילדים, קיצור התניה, כל מה שקשור לתניה זה הרב נדב כהן כתב, ודיבור המתחיל, המאמרים של הרבי, ועוד 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 ספרים, המון המון ספרים, וכל כך הצליחו ששמים אותם פשוט על מדפי הספרים בחנויות, והם ממש ממש מהר נחטפים, כי הם המעלה שלהם שהם בשפה מאוד 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 פשוטה, שגם ילד קטן בן 5 יכול להבין את התניה, יכול להבין את פנימיות הנפש, להבין אפילו את הדברים הכי הכי עמוקים בחסידות, להבין אותם בשפה פשוטה. חוץ מזה, הוא מופיע אצלנו קבוע, מי שרוצה לשמוע אותו באופן קבוע, יכול לפתוח את הרדיו קול חי, עם מימון, השדרן המוביל ברדיו, כל יום מאזינים לתוכנית הזאת יותר מ-300,000 אנשים, ושם אתה מעביר גם את התניה, כל יום בשעה 3:45, 4:50, יכול לשמוע את הרב נדב שם ברדיו, וחוץ מזה, חוץ מההרצאות ובעצם הספרים, אז יסדת את ה... אני הצטרפתי אליך למרכז התניה, מרכז שמפיץ את השדות והפסיכולוגיה שבספר התניה, וכמו שאמרת, בכל תחומי החיים, אם זה זוגיות ואם זה חינוך ילדים ואם זה שליחות וכל דבר וכל תחום, וכמובן מי שעדיין לא יצטרף ולא מקבל את התניה היומי, את החיטת היומי, בשפה שכולם מכירים את זה, יותר מ-3,000 אנשים כבר מקבלים את זה, את התניא היומי הקצרצר של כל יום, אבל בשפה פשוטה והכי ברורה שאתם יכולים לשמוע 3-4 דקות, 5 דקות ביום, ואתם מבינים, כמו כמובן התניא מחולק כל יום לחלק מאוד קצר וקטן, והרב נדב כהן מסביר את זה בשפה מאוד מאוד פשוטה, כמה דקות בתחילת הבוקר, והבוקר שלך מתהפך. אז מי שעדיין לא יצטרף, כבר אנחנו ככה נותנים מתנה לתחילת השידור, פשוט שולח הודעה ל-054-9-770-959, שולח הודעה לרב נדב כהן, ושם הוא יכול ומבקש להצטרף לתניא היומי, והוא מקבל גם את התניא, גם את היום-יום של אותו יום, גם את החומה של אותו יום בשפה פשוטה, וגם הוא מקבל הודעות על דברים חדשים שהרב כל הזמן מוציא. אז בעצם הרבה דברים עשית.
להוסיף לזה שבאמת מה שאנחנו מתחילים היום זה המשך ישיר, המשך ישיר לכל הספרים, המשך ישיר למרכז התניא שהקמנו, המשך ישיר לכל ההודעות שאני שולח כל יום, זה הכל אותו עניין. זאת אומרת, אנחנו יודעים בוודאות שאדמו"ר הזקן כותב בהקדמה לתניא שכאן תמצאו תשובות לכל השאלות, והנה אנחנו מבינים שכאן נמצאים פתרונות לכל הבעיות, גם בדור שלנו, בעיקר בדור שלנו. ולכן בשלב ראשון צריך ללמוד תניא ולהבין את זה, אבל בשלב הבא צריך הדרכה מסודרת בכל תחום של החיים. וראינו שפשוט אנשים לומדים תניא, לומדים חסידות, ועדיין יש הרבה בעיות, כי אין הדרכה מסודרת, לאף אחד אין זמן להתעסק עם זה, ואף אחד לא רצה את התיק הזה ואת השליחות הזו, וברוך השם שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו שבאמת נתעסק בזה, לתת הדרכה מסודרת. בשביל זה גיל גם הצטרפתי אליך, ראיתי בן אדם באמת בעל תשובה שעבד על עצמו ועשה מהפך מהקצה לקצה, אפילו זכינו ללמוד קצת יחד באותה ישיבה ברמת אביב של הרב יוסי גינסבורג, וראיתי לאורך השנים את ההתפתחות שלך בתור יועץ נישואים, גם עם התואר בפסיכולוגיה וגם עם ההסמכה של ינר, שפשוט עשרות ומאות זוגות שבאים אליך ומעידים שתוך 5 פגישות פלא פלאים כל המצב בבית ישתנה. ואני חייב לומר עם יד על הלב, גיליתי בן אדם עם הבנה בעומקה של נפש האדם, שלא ראיתי הרבה כאלה, כולל רבנים גדולים שלמדתי אצלם וקיבלתי מהם, פשוט הבנה כל כך עמוקה, וההבנה הזאת פשוט נותנת לאדם את הכלים לעשות את המהפך הזה בחיים, גם בחינוך הילדים, גם בזוגיות, גם בשלום בית, ועכשיו השלב הבא הוא בעצם מה צריך להיות השלב הראשון, כי זה עוד הדבר הראשון שמתחילים ממנו, איך למצוא את השידוך, איך להניע את עצמנו בשביל להגיע לזה באמת, בעזרת השם שנזכה, כמו שאמרנו, קיבלנו על עצמנו בתור התחלה 100 זוגות עד סוף השנה באמת לעזור להם, סוף סוף להשתדך ולהגיע לגאולה הפרטית שלהם, להגיע לחלום שהם כל כך חיכו לו, באמת להקים בית יהודי נאמן, בית בישראל.
מדהים, תודה רבה הרב נדב כהן שאתה איתנו, באמת אני מודה לך שגם במצב הזה אתה משתתף איתנו בשידור, ועל השנה וחצי שאתה איתי ביחד, זה לא מובן מאליו, אני מאוד מאוד מעריך את זה, שיש לך סבלנות לכל כך הרבה חומרים להוציא לעולם, ולתת לנו אותם ככה ממש ממש בחינם, תודה רבה.
תודה לך.
ותודה לכל מי שלקח את היוזמה ולקח את האחרות לחיים שלו ונמצא איתנו בערב. זה לא מובן מאליו שאנשים יוצאים ומקבלים הדרכה ולא מנסים לעשות את זה ככה בלי על דעת עצמה, מה שנראה להם. זה רוב האנשים ככה עושים בעולם, אבל יש כמה שהבינו שכמו שהולכים ללמוד על נהל, לא עולים על מכונית ומתחילים לנסוע, אלא הולכים עושים שיעורים, לומדים את זה, ורק אחרי זה אתה מסוגל לנסוע כמו שצריך במכונית. אם לא תלמד את זה, אז פשוט תהיה לך טעינות, ובטח ובטח זה סכנת חיים ממש. וגם אפילו במתמטיקה, כדי לפתור תרגילים ונוסחאות, אז בטח שאתה צריך ללמוד אפילו כמה וכמה שנים. אז קל וחומר בנושא הרבה הרבה יותר מורכב, שהוא הרבה יותר עדין ויותר נשמתי, אתה לא הולך קורא אלונים ומזה אתה הולך ומנסה להתחתן ומנסה שיהיה לך שלום בית, אלא ממש כל דבר בחיים אנחנו צריכים ללמוד ולקבל הדרכה, כי בלי הדרכה פשוט הכל יוצא עקום, וזו המטרה שלנו פה. לא רק שיהיה לנו 100 זוגות שהתחתנו, אלא 100 זוגות שהתחתנו ויהיה להם אהבה אמיתית, שלא תלויה בדבר, אחווה ורעות ושלום בית וילדים מחונכים ושמחים וחיים מאושרים בכל תחומי החיים. אז אנחנו יוצאים לדרך, והדבר הראשון שאנחנו רוצים לעלות ולדבר עליו זה בעצם הטעות הכי נפוצה, שזה מה שבעצם פרסמנו לפני השידור הזה, שבעצם יש טעות מאוד 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 קשה שהרבה נתקלים בה, שהיא קשורה לשטחניות וקשורה לרבנים. אנחנו חז ושלום לא באים נגד מישהו, אנחנו רק רוצים לתקן ולתקן טעות מאוד מאוד מצויה שאנחנו פוגשים אותה. פשוט אנחנו עוסקים בקליניקה, אנחנו כל יום פוגשים זוגות וגם משפחות שלמות שנהרסות בעקבות הטעות הזה שנעשית עוד בזמן השידוכים. יש טעות ששטחנים ורבנים בטעות עושה את זה, לא בגלל שהם מרוע לב, אלא בגלל שהם לא מודעים לבעיות ולעצות שלהם מה הם גורמים. אתה רוצה לספר על הטעות?
בטח, בשביל זה התכנסנו פה היום, וזה אחד הדברים הכי מהותיים שצריך לשנות ולעקור את זה מהשורש גיל, וזה בעיה שחוזרת וחוזרת. אם יורשה לי לומר שרואים את זה הרבה אצל בעלי תשובה, אבל לא רק, הדבר הזה לא רק, רואים את זה בכל מקום, ולפעמים לא נעים לי להגיד גיל, זה כאילו טעות של דתיים, אתה יודע, זה כאילו טעות שנובעת מאיזושהי אמונה.
בעיקר של דתיים, בטח.
כן, לצערנו הרב, זה פשוט הבנה לא נכונה בדרך כלל של מה שאמורים להבין, אבל בואו נדבר ככה, זה המציאות, ואנחנו באים להתמודד עם המציאות. אני לא מאמין בזה שצריך לשים משקפיים ורודות ולהגיד הכל טוב ויפה והכל בסדר, צריך לדעת בדיוק מה המציאות ולהתמודד איתה בפנים, כמו שאומרים אצלנו.
רק להקדים ואולי תסביר לנו, כי הרבה פעמים אנחנו לומדים בחסידות את העניין הזה של לחשוב טוב, למה לדבר על השלילי, למה לעלות עכשיו, אתה יודע, הרבה באים אליי לפני חתונה ואני מסביר להם קצת על שלום בית ומדברים על בעיות שיכולים להיות או על קשיים שיכולים להתפתח, ואנשים ממש הם נגד זה ולא מבינים מה אתה מתחיל לעלות להם עכשיו בעיות וקשיים, גם ככה מפוחדים, גם ככה זה קשה, גם ככה הם לא רוצים להתחתן כל כך, למה בכלל? בוא נגיד שהכל טוב והכל לטובה ותחשוב טוב יהיה טוב ובעזרת השם הכל יסתדר על סדר, למה לדבר על שלילי, למה לדבר על בעיות, למה לדבר על דברים שעושים זוגות, ולמה לדבר בכלל על שטחנים ורבנים? בוא נדבר פשוט בצורה הכי פשוטה שהכל טוב ובעזרת השם, כמו שבעבר ההורים התחתנו ואנשים התחתנו ואפשר ככה להתחתן ופשוט אחרי זה להתמודד עם הבעיות אם יהיו. למה לחשוב בך שיהיו בעיות?
אתה יודע, אתה מזכיר לי שנה שעברה עשינו שיחת הקל כל שבוע עם משפיע אחר, ובאחד השיחות, בדיוק זה היה לכבוד י' שבט, בדיוק לפני שנה, התארח המשפיע רב מיכאל טייב, והוא סיפר סיפור על יהודי שהיה מגיע כל בוקר לישיבה, ורואה את הבחורים לומדים חסידות. עכשיו הוא מגיע בדיכאון, לומד איתם חסידות, מתפלל, הולך הביתה שמח. יופי, הבחורים היו מבסוטים שהלימוד חסידות והתפילה עשו אותו שמח. אבל יום אחרי חוזר בבוקר עוד הפעם, עוד הפעם היה בדיכאון, עוד הפעם היה לומד איתם, עוד הפעם היה יוצא שמח הביתה. וכך הדבר היה חוזר על עצמו במשך כמה ימים, הוא בא בדיכאון, יוצא שמח, חוזר למחרת בדיכאון שוב. יום אחד הבחורים שאלו אותו, תגיד, תסביר לנו מה קורה פה, למה אתה מגיע בדיכאון כל בוקר? אז הוא אומר להם, תשמעו, מה לעשות, התחתנתי עם אישה מאוד קשה, היא מאמללת לי את החיים, ממררת אותי, מאוד קשה לי. אז אומרים לו, אז למה אתה יוצא שמח? מה קורה? אז הוא בא להם, תשמעו, לומדים ביחד חסידות, הם למדים אותי שהעולם נברא כל רגע מחדש, אז זה משמח אותי, אולי היא תיברא מחדש, היא גמרו בעיות. אמרו לו, אם ככה, אז למה אתה חוזר בדיכאון ביום אחרי? הוא אומר, תראו, אחרי שאני לומד פה, אני חוזר הביתה, ואני מגלה שבאמת הקדוש ברוך הוא מראה אותה מחדש, אבל אותו דבר בדיוק. זה שיש אמונה, זה אולי נותן כוחות להתגבר על הבעיות, אבל זה לא מחסל את הבעיות. הבעיות לא נעלמות כתוצאה מהאמונה. האמונה נותנת לנו כוחות להתמודד עם הבעיות ולתקן אותן. אבל לחשוב שבזכות האמונה הכל יהיה בסדר גיל, אתה יודע, קשה לי להגיד את זה אפילו. זוגות שמגיעים, והבעל מספר לך על הקשיים שיש בבית, ואיך הוא מתרץ לעצמו את כל הקשיים וכל מה שהוא הרס, השם ישמור גיל, אני קשה לי לדבר, אבל איך הוא מתרץ לעצמו את זה שכל כך קשה אצלם בבית, הוא אומר, כן, הכל ניסיון משמיים. אם אני פשוט אתעלם מאשתי, הכל יסתדר. אתה מבין מה קורה? היא לא צועקת סתם. יש פה סיבה. למה אתה לא מתקן את הטעות? למה אתה חושב שאם תתייחס להכל כאילו הוא כלום, אז זה בדיוק הפוך יקרה. אותו דבר, אני רציתי עוד דבר אחד להקדים, שאלת למה לדבר על השלילי, בדיוק למדנו, מי שלומד כל יום את הפרקים של הרמב״ם, שיעור הרמב״ם היומי, בדיוק למדנו על ההלכות של גר שמתגייר. גר שמתגייר, שהוא בא להתגייר, דבר ראשון אומרים לו, לא כדאי לך. אומרים לו כמה זה קשה. אומרים לו כמה זה קשה להיות יהודי, וכמה עול הולך להיות עליו. אבל אחרי זה אומרים לו גם את הדברים הטובים. בסופו של דבר, כשהוא חוזר ורוצה להתגייר, אומרים לו, תשמע, בוא תראה את התמונה האמיתית. יש פה דברים טובים, תקבל עולם הבא, תקיים מצוות, יהיה לך שכר גדול. יש פה דברים קשים, אם תעבור עבירות, מגיע לך עונש, אנחנו רדופים. אבל בוא תראה את התמונה המלאה, ועכשיו תחליט. ככה מחליטים החלטות בחיים. אם האדם מקבל החלטה על סמך המשקפיים הוורודות, הוא צפוי לנפילה ודאית. דרך אגב, רואים את זה גם אצל באדם שחזר בתשובה, מתוך מחשבה שהיהדות זה משהו מושלם, וכל הרבנים מושלמים, וכל החסידים מושלמים, הוא פשוט נופל. כי אין את השלמות הזאת, והוא פשוט מפתח ציפייה לא ריאלית, ציפייה מקולקלת, שבוודאי ובוודאי תפיל אותו. זה ככה לגבי החתונה, זה ככה לגבי ילדים, זה ככה באמת לגבי כל תחום בחיים. אז לא הכוונה להרכיב משקפיים ורודות ולהגיד הכל בסדר, אלא להבין מה המציאות ועכשיו להתמודד איתה.
מעולה. אז אני רוצה לספר לכם על המציאות שבאמת אנחנו מוצאים את הזוגות שבאים אלינו אחרי החתונה, וככה אנחנו נלמד על הבעיה שמה שהזכרנו לפני החתונה בבחירה של בני הזוג. אז בעצם המציאות הכי קשה שכל יום, כל זוג, אני מדבר איתכם על מאות זוגות שפגשתי בשנים האחרונות, ואצלנו בקורס, רק בקורס זוגיות יש יותר מ-150 משתתפים, וכולם איתנו בקשר אישי, וגם האנשים שבאים לקליניקה, אני מדבר על מאות זוגות, ואלפי אנשים שבקשר איתנו. אז בעצם אחד הבעיות שיותר קשים לפתירה מאשר הקונפליקטים שיש בזוגיות, זה דבר כזה, שבא לך זוג ובאה אישה או באה גבר לספר לך על הבעיה, והם אומרים ואתה רואה שמאוד קשה להם, הם נמצאים בבעיה די נורמלית, בלא איזה קושי יוצא מגדר הרגיל, קונפליקט שיש כמעט בכל בית, והם לא מסוגלים לפתור את הקונפליקט הזה, למרות שזה קונפליקט וקושי שנמצא בכל הבתים, אצלהם הם לא מסוגלים לפתור את זה והם רוצים להתגרש. למשל, האישה יכולה, הגבר לא מספיק מתייחס אליה, או לא מספיק יוזם בבית, אם זה פגישות איתה, או הגבר לא מספיק עוזר בבית, או יכול להיות דברים אחרים, יכול להיות שאצל הגבר האישה צועקת עליו, אבל הוא לא מסוגל, הוא רוצה להתגרש עכשיו. הרבה זוגות מתגרשים במצב הזה. מה הם בדרך כלל, שאתה רואה את הקושי שהם להתמודד עם המצב, אתה שואל אותם, או אתה מתחיל את הפגישה, שואל אותם, אז למה התחתנתם? ופתאום אתה מבין את הבעיה. בדרך כלל התשובה שאתה מקבל זה השטחנית אמרה לי שהוא טוב, אני לא בדקתי את זה יותר מדי, נפגשנו 3-4-5 פגישות, לא בדקתי את זה לעומק, זה נראה לי בסדר, הוא סך הכל דתי, חבדני, כל אחד לפי השקפה שלו, מה שהוא חיפש, הוא נראה לי סך הכל נראה טוב, או סך הכל הוא נראה לי דתי, או מה שזה. ואז אמרתי, נלך על זה, היא אמרה שהוא בסדר, והשטחנית מאוד לחצה, השטחן מאוד לחץ, אז הלכנו על זה. אותו דבר אנחנו שומרים, שאותה תשובה אנחנו מקבלים לגבי הרבנים. שהרב אמר לי, או במקרים אחרות, רשמתי לרבי, והרבי באגרות קודש בירך אותי, ולכן התחתנו. ובעצם מה שהם אומרים, שקשה להם מאוד איתו רגשית. זה בעיה שיותר קשה מקונפליקטים. גם אם יש קונפליקטים שהגבר לא עוזר בבית, או שהוא לא מפרנס, או שהיא צועקת עליו, או לא מכילה אותו, או קובעת לו דברים, או אין הסכמה לגבי חינוך הילדים. זה בעיות קטנות שכל אחד יכול לפתור. יש בעיה רגשית, אני לא מקבלת אותו, אני לא מסוגלת לחיות איתו, אני לא רוצה אותו. אז אתה שואל למה בחרת בו? לפעמים באים לך זוגות אחרי כמה חודשים, 3-5 חודשים, לפעמים אחרי שנה, ולפעמים גם באים לך אחרי 50 שנה ביחד. פגשנו, היה לנו סמינר בזוגיות לא מזמן בצפון, אז גם אתה פוגש אנשים גם בסמינר וגם מחוץ לסמינר, בקליניקה, אנשים גם שנשים 50 שנה ביחד. אתה שואל אותם, אז למה אתם ביחד? למה בחרת בו? למה התחתנת איתו? אמרה, הרב אמר לי, הרב אמר לי להתחתן, ולכן אני איתו. אבל קשה לי איתו, אני בכלל לא אוהבת אותו, אני לא נמשכת אליו, אני לא רוצה אותו בכלל. אני לא רוצה את מישהו, אני לא אוהב את הנפש שלו, אני לא אוהב את המבנה אישיות שלו. ופה מתחיל הבעיה. פה מתחיל הבעיה, זה גם אני מדבר כלפי, גם מתחיל הבעיה, זה לא הבעיה של השטחנים, עוד פעם. זה לא הבעיה של הרבנים, זה בעיה של המשטחים. למה זה בעיה של המשתתחים? דרך אגב, זה גם אפשר להגיד שזה ההורים הרבה פעמים כן דוחפים לזיווג מסוים ולקשר שידוכים מסוים, והילד לא רוצה, והרבה פעמים דוחפים, ובשוף מתחתנים הילדים, הבן או הבת. ואחרי זה, אותם ילדים, אני אומר לכם, או שהם מגיעים לייעוד זוגי, ואם הם לא מגיעים לייעוד זוגי, יש להם קושי מאוד 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 קשה בזוגיות, כי הם כל הזמן מרגישים שהם לא שם, שהם לא רצו את זה, שזה לא בא מבחירתם. ופה מתחילה הבעיה בזוגיות ובחיים בכלל.
אז בעצם מה שאנחנו אומרים, שמה הטעות שכולם עושים, הטעות הזאת היא שאנשים נותנים לאחרים להחליט בשבילם. ונותנים לעצמם לסמוך. זה קצת, זאת אומרת, זה בריחה מאחריות כזאת, שבאנם אומר, טוב, אבל הרב אמר, אז אני אעשה. ולפעמים זה גם הרבי אמר, בצורה המקולקלת שבזה. אז כל דבר אני אעשה כי אמרו לי, מי שחי ככה, שכל דבר אני אעשה כי אמרו לי, ואני אעשה כי הרב אמר, או השטחנית אמרה, או הדודה אמרה, או השכנה אמרה, או אמא אמרה, אבא אמרה, יהיה פה בעיה מאוד מאוד גדולה. שלב א', לתקן את הטעות הזאת. כל אחד צריך להבין שהאחריות על החיים שלו היא בידיים שלו. אתה אחראי, את אחראית על החיים שלך. את לא יכולה לצפות שהמנהל סמינר ידאג לך, או הראש ישיבה ידאג לך. כן, הוא אוהב אותי, הוא ידאג לי. קודם כל תדעו לכם שהם לא ידאגו לכם, לא נהנה להגיד את זה. אין להם זמן לזה. זה לא מה שבראש מעייניהם כרגע. לא, מי אמר שבכלל למדו את זה? אתה יודע, גיל, איך היו עושים שידוכים במדרשות שעבדתי? היו באים עושים שידוך, בן, היו מציעים איזה שידוך, אז הדיבור היה, טוב, בוא נראה מי הכי מבוגרת פה שעוד לא השתתחה, אז כנראה היא מתאימה לו.
מי שבא עוד פעם?
אם שמעו על איזה בחור חדש שחזר בתשובה, ורוצים, שמעו שהוא רוצה להשתדך, אז לא ניסו לחשוב למי הוא מתאים, מבחינת האופי או האישיות. ניסו להגיד, אוקיי, יש פה מישהי שהיא כבר הרבה זמן פה, וצריך כבר לחתן אותה, אז יאללה, בוא נשדך אותם ביחד.
וואו. עכשיו אנחנו צריכים להבין.
אני רוצה להגיד את זה לא באופן של האשמה או דיבור רע נגד מישהו. לכל אחד יש את המציאות שלו ואת הסיבות למה הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג, ואת הצרכים שלו ואת המצב שהוא נמצא בו. אני מדבר מצדנו, מצד המשודחים, מצד הבחורים, מצד הבחורות, בין אם זה סמינר, בין אם זה ישיבה, בין אם הם בעלי תשובה, זה לא משנה. אתם צריכים לדעת, אתם צריכים לדאוג לעצמכם. אתם צריכים לקחת אחריות על החיים שלכם, ולא לחכות שדברים יקרו מעצמם, איזה נס שיקרה, לא לחכות שהדברים יהיו ככה באופן ניסי, זה לא מטרה בחיים, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אתה צריך לקחת אחריות, ואתה לא יכול להפיל את זה על אף אחד אחר, ובטח שלא לבוא בתלונות, אחרי שאתה התחמקת מאחריות והפלת את זה על מישהו אחר. אבל זה לא המטרה שלנו להימנע מהתלונות, מטרה שלנו זה להימנע מטעויות, ובשביל להימנע מהטעויות האלה, הטעות הראשונה שאתה צריך לתקן, כך אחריות על החיים שלך, הבחירה היא בידיים שלך. את צריכה להחליט.
כן, זה תחום מאוד מאוד קשה, והאדם מטבעו הוא מפחד לקחת אחריות, באמת אנחנו צריכים להכיר את זה. האדם הוא מחפש לתת את האחריות למישהו אחר, כדי שאחרי זה יהיה לו באמת, יהיה לו את מי להאשים, יהיה לו את מי לתת עליו את האחריות ומי גרם לו את העוול. כלומר, אם זה לא יוצלח, אז הוא לא יהיה, יש פחד גדול לבני אדם, מבחינה פסיכולוגית, אחד הפחדים הכי קשים שלנו, שזה ממש הרגשה כמו פחד מוות, זה פחד מכישלון. בן אדם מפחד מטבעו, שמה זה לא יעבוד, ואני יהיה השם, אני אהיה בהרגשות עצמה, אני ארגיש ואני אחרי זה ילקה את עצמי, אני יקה את עצמי, אני ארגיש רע, אני אכנס לעצבות ולדיכאונות, בגלל שאני בחרתי רע. ולכן הטבע שלנו זה בעצם לתת הרבה פעמים בחיים, בכל תחומי החיים, את האחריות על מישהו אחר, לתת אחריות למישהו אחר בכל התחומים, אם זה בתחום הפרנסה, לתת, בגלל זה מאוד קשה להרבה, קל מאוד להרבה אנשים, לא קשה, קל מאוד להרבה אנשים, לתת אחריות לקדוש ברוך הוא, להגיד הכל זה מלמעלה, והשם הוא, בגלל זה קוראים לו השם, כי הוא השם באלף, קל מאוד להשים אותו, ולתת עליו את האחריות שהוא גרם לי את זה, והם גרמו לי את זה, אז הרבה פעמים זה מה שעושים, במקום, כל הזמן מחפשים את אמא לי ואבא לי, שהם ייקחו מאיתנו, הם יעשו בשבילנו את העבודה, כי כמובן הגוף, הנפש הבהמית, עיקרה זה אפר, מאפר באת אל אפר תשוב, והרבה פעמים התלנות, התלנות היא דבר שהוא מאוד מאוד מופיין בנפש הבהמית שלנו, במקום החיצוני שלנו, ולכן אנחנו רוצים הרבה פעמים שעשו בשבילנו את העבודה, יקחו מאיתנו את האחריות, ולא שאנחנו נהיה אחראים למעשינו.
אבל אני רוצה להוסיף פה עוד איזה נקודה, אם ברשותך.
כן, בטח. בטח.
להסביר למה באמת זה כל כך מבלבל, וזה נראה כביכול שזה לא טעות לפעמים. אני רוצה להגיש את הנקודה. אתה יודע שבגלל הוואטסאפ אני בקשר עם המון המון אנשים ומתקשרים להתייעץ ולדבר. יום אחר אני מקבל הודעה ממישהי שמקבלת ממני את ההודעות בוואטסאפ, והיא שואלת אם אני יכול לפרש לה מכתב שהיא קיבלה מהרבי. טוב, אמרתי, תשלחי את הצילום, אני אסתכל. טוב, הסתכלתי, לא כך הבנתי מה מדובר, ושאלתי אותה, תגידי, מה שאלת את הרבי? אז היא אמרה שיוצאתי מישהו, ושאלה את הרבי אם להמשיך לצאת איתו. אמרתי לה, מה זאת אומרת, כמה פעמים אתם כבר יצאתם? אז היא אמרה לי, פעם אחת. אז אמרתי לה, למה את שואלת את הרבי? בואי תספרי לי על הבחור, מה מוצא חן בעינייך, מה לא מוצא חן בעינייך, בואי נחשוב על זה רגע ביחד. אז היא אומרת, לא, אני אשאל את הרבי, ומה שיגיד אני אעשה. אמרתי לה, תגידי, את חושבת שהרבי מלובביץ' זה כספומט? מה זה, את באה פה להוציא כסף? את באה פה למה זה נביא? מה זה, סליחה, מה זה מגלת עתידות? מה זה הדבר הזה? זה מה שהרבי רוצה שיעשו? שלא יחשבו, רק ישאלו אותו ויעשו מה שהוא אומר? שמה הקדוש ברוך הוא נתן לך שכל? שמה הרבי אומר לנו כבר מהשיחה הראשונה, אנחנו לפני י' שבט, כבר מהשיחה הראשונה, שאני כאן לסייע, אבל לא לעשות העבודה במקומכם. להקש עבודה, העבודה שלך זה להיפגש ולהשתמש בשכל שלך ולשקול באופן הגיוני האם זה טוב או לא, אחרי זה תבקשי ברכה, אבל לבקש את זה לפני שאת עשית עבודה מצד עצמך להבין אם זה או לא זה, זה פשוט טעות יסודית בהבנה של מה נדרש ממך בעולם הזה.
וזה כישלון שאנחנו רואים בכל תחומי החיים. בכל תחומי החיים, ובפרט בשידוכים, אנחנו רואים את הדבר הכי קשה. אני יכול להגיד לכם, יום-יום, אפילו היום, באים אליי זוגות, ממש היום, על אותו בעיה שאמא אמרה לי, החברה אמרה לי, אני בכלל לא רציתי את זה, ואם את לא רצית את זה, אז מה שיקרה בסופו של דבר, יגיע הקושי, יגיע התמודדות, ואין זוג ואין חיים כאלה שלא מגיע הזמן הזה, אז לא יהיה לך את האנרגיות האלה, את המוטיבציה הזאת לפתור את הבעיות, לא יהיה לך את הכוח הזה. הכוח נוצר מהבחירה שלנו, שאנחנו בוחרים, כמו שרשום במאמרי החסידות, שהבחירה באה מעצם הנשמה. כשאתה בוחר, אז בעצם אתה מקבל כוחות מאוד 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 חזקים אחרי זה בזמן ההתמודדות. בדרך אגב, אם אפשר לסתכל על זה בצורה נוספת, להגיד שגם זה בחירה, גם להגיד, הוא יעשה, וההורים שלו יבחרו בשבילי, או השטחנית תבחר בשבילי, ובגלל שהיא לחצה אותי, אז אני הולכת להתחתן. הולכים לחיות עכשיו אנשים כל החיים ביחד, להוליד ילדים, בגלל שזה מישהו אמר, מישהי דחפה אותי. זה לא יעלה על הדעת, שבן אדם עם ראש על הכתפיים, בן אדם הגיוני, ייתן את הדבר הכי מהותי של החיים שלו, ויחשוב שזה מה שיגרום להצלחה בחיים. ההצלחה בחיים תלויה בזה שאנחנו ניקח יוזמה, שאנחנו נבחר, נכון, אנחנו צריכים, אפילו מה שאנחנו נציע לכם, אפילו מה שאני מייעץ לכם, אני אף פעם לא לוקח את הבחירה לאף אחד, אבל גם מה שאני מייעץ לכם, אפילו העצה הזאת שאמרתי לכם, אתם לא חייבים לשמוע, זה גם בחירה, אבל עצות זה טוב, להתייעץ זה מצוין, לשאול זה מצוין, לברר עם עוד מישהו, קנה לך חבר, עשה לך רב, קנה לך חבר, מעלה גדולה שהרבי נתן לנו את הרעה הזאת, זה דבר נפלא, אבל זה בחיים הוא לא בוחר, אם לא נראה לך העצה, אם זה לא מתיישב לך, ואתה לא מסכים, אתה מסכים עם העצה, אתה לא צריך לשמוע על העצה הזאת.
דרך אגב, גיל, לך עצמך היה סיפור כזה, נכון?
כן, לי בדיוק היה כזה דבר, אני יכול לספר ככה, בוא נספר קצת על עצמי מה אני עברתי בשידוחים. אני למדתי 7 שנים ברמת אביב. כרגע אני לא אספר את הסיפור האישי שלי, אולי אני אשלח לכם אותו, אני אשלח לכם אותו במייל, ככה שתכירו אותי קצת יותר לעומק. את הסיפור האישי שבהתוועדות יום הולדת שריינת אותי. אז באמת מה שקרה לי באופן אישי, שהייתי 7 שנים ברמת אביב, באמת הייתי מאוד מאוד אהבתי ללמוד חסידות, ולמדתי מבוקר עד לילה. אפילו ההורים שלי עשו לי שלח לך, שלחו אותי מהבית, ולא חזרתי כמעט הביתה 8 חודשים, שנה, ולמדתי הרבה הרבה בוא נגיד, ולא רציתי לצאת לשידוחים, אחרי 5 שנים גם לא יצאתי לשידוחים, אבל הגיע אליי הרב אחרי 5 שנים ככה בישיבה, אפילו לא חשבתי על שידוחים וזה לא היה בראש מעייניי, אבל הגיע אליי הרב ואמר לי, שמה, יש לי שידוך מצוין בשבילך. אוקיי, לא יודע, כולם אחרי שנה ככה, בעלי תשובה אחרי שנה, שנה וחצי מקסימום, מתחילים לעבור מישיבה לישיבה, אני השתקעתי בישיבה אחת ומתחילים להתחתן. אז אני נראה לי כבר, טוב, אם כולם יתאים, יאללה, בוא נצא, נראה מה זה. יצאתי ל-2-3 פגישות, וזה היה, היא הייתה בסדר, לא רע בכלל, בחיצוניות, לא ידעתי הרבה מה לחפש, לא ידעתי מה צריך לבדוק, לא ידעתי לכון, צריך לקום לי שחבדניקית, היה פגישות נחמדות, היה קצת מה לדבר, היא מאוד רצתה, ולי כזה הייתי אדיש כזה, כאילו בסדר, אז את כל הבירורים עשיתי עם הרב, בעצם כל דבר שלא היה נראה לי, אז הייתי הולך שואל את הרב שלי, שהיה משפיע שלי בזמנו, שבאמת הוא עזר לי בהרבה הרבה תחומים, בהמון תחומים של החזרה בתשובה מול ההורים, ומול החברים, וירידות, ועליות, ועזר לי בהרבה הרבה דברים, אז כמובן שמחתי עליו עומק נפשי, ובאמת הוא היה גם בלימוד וגם בהתוועדויות, בלימוד שלו הוא מאוד מאוד עזר לי. ואז באופן טבעי שאלתי אותו לגבי השידוך, כל דבר שלא היה נראה לי הייתי שואל אותו, ושאלתי אותו לגבי אם היא לא נראית לי במידות שלה, כל מיני דברים שלא היה נראים לי בהתנהגות שלה, במידות שלה, באופי שלה, וכל דבר הוא אמר, בסדר, זה לא נורא, זה כולם ככה, זה, אל תדאג, אל תיקח את זה קשה, גם במראה שלה הוא אמר לי לא, היא בסדר וזה והכל בסדר. בסופו של דבר מה שקרה, זה התקדם לקראת חתונה, כבר סגרתי וורט, היה וורט ממש ממש ברמת אביב, וכבר סגרנו, סגרתי אולם אפילו, וככה התקדם הזמן, ולאט לאט איפשהו התעורר במשהו, כמובן אמא שהיא בהתחלה התנגדה, אבל לאט לאט הורדתי אותה מההתנגדות, לאט לאט התקרב החתונה, אבל משהו לא נראה לי שם. מה שקרה בסופו של דבר, אני יכול לספר לכם כזה דבר, שהייתי צריך לסדר למקום באיזה מדרשייה, והתקשרתי לשם, אמרתי לה נקבל אותה בסבר פנים יפות, הכרתי את המדרשייה ואת הראשים שלהם, ביקשתי שיקבלו אותה בסדר פנים יפות, יכינו לה מיטה, יכינו לה מה שהיא צריכה והכל. מה שקרה בפועל, שהגיע לשם, ואף אחד לא שמע לי כנראה אני לא מנהל אותם ולא הייתי צריך להגיד להם מה לעשות, ואף אחד לא חיכה. מה שקרה זה שהיא יצאה עליי מאוד קשה, ולא בגלל זה, לא בגלל זה, בפועל ביטלתי את השידוך כמובן, ירדה עליי וכו' וכו', לא נאריך בזה, אבל הנקודה המרכזית פה זה לא שביטלתי בגלל שאני בכלל לא רציתי, לא הייתי בכל כולי רוצה את זה. עכשיו אני יכול לספר לכם לאחר מכן, לאחר כמה שנים, אחרי שנתיים נוספות, פגשתי את אשתי שהיום בערב שבת בשולחן שבת בשולחן של איזה רב שהתארחתי אצלו באזור המגורים שלי ברמת גן. הגעתי לארוחה אצל הרב, לא ידעתי שבאתי בתור תמים לשם, והיא הגיעה גם עם עוד חברה, ויצא שאחרי זה יצא לנו לדבר קצת, וככה לאט לאט הכרנו. אני לא אספר לכם את כל הסיפור, מה שאני כן יכול לספר לכם ככה שיפה, שאחרי שבאמת יצאנו לדבר באותו יום שבת, יצאנו לדבר משהו כמו 4 שעות, לא בתוך המקום של הרב, יצאנו החוצה, ויצא לנו לדבר שם על ספסל איזה כמה שעות, כמו פגישת סידוכים ממש. אחרי שנפגשתי את איזה תקופה מסוימת, אז אני מספר לה שהייתי שליח בהודו, איזה שנתיים, שלוש לפני, הייתי שליח בתור תמים, נשלחתי להודו לעזור לרב שימי גולדשטיין, והיא אומרת, וואלה, עושים תאריכים קצת, מתי היא הייתה בתור מטיילת, מתי אני הייתי בתור שליח, כמה שנים לפני זה, מתברר שפחות או יותר היינו באותם תאריכים שם. אז היא רוצה, פותרת לי את המחשב, מראה לי את התמונות, את התמונות של אותם בית חבד, היא הייתה הולכת שם בית חבד לבית חבד, והיא מראה לי את התמונות, אולי אני מכיר שם מישהו, והיא מראה לי תמונה של מדורה שמלא ישראלים יושבים מסביב ואש, ככה זה היה ראש חודש, והתמונה מתמקדת במישהו, ואני אומר לה, הנה אני, צילמת אותי. 3 שנים לפני זה היא צילמה אותי, וככה נפגשנו כמה שנים אחרי זה אצל הרב, ואחרי זה יצא מזה שהיא אשתי. אני יכול להגיד לכם, לפני שהתחתנו הרבה התנגדו. דבר ראשון, החברה החבדית, כי היא לא הייתה חבדניקית, היא למדה במדרשיות שנקראות נאורה. נאורה זה מדרשיות שלומדים כל מיני, חב"ד, ברסלב, הכל ביחד כזה. ואני הייתי חבדניק, אז כמובן כולם אמרו לי, לא שייך, כן שייך, כן פאה, לא פאה, ככה תלך, לא תרצה, כן תרצה, כל מיני דברים כאלה. וגם ההורים שלי מאוד מאוד התנגדו לשידוך. מסיבות שלהם, הם ניסו לשדך לי כל מיני דברים אחרים שלא שייכים, והם כמעט לא הגיעו לחתונה. אני יכול לספר לכם שממש ברומם האחרונים, אמא שלי החליטה כן להגיע לחתונה, אבל לפני זה היא לא הייתה מגיעה לחתונה, וכל הדודים שלי שבדרך כלל באים לכל חתונה מחול, מארצות, מלונדון או מקנדה, לא הגיעו לחתונה, כי היא לא הזמינה אותם ואמרה שהם לא צריכים לבוא. רוב האנשים היו מאוד מאוד בסערת רגשות מזה. אני פשוט אמרתי, מי שרוצה יגיע לחתונה, אני רוצה את הבחורה הזאת, אני חושב שאיתה יהיה לי שלום בית, אני אוהב את הנשמה הזאת, לא מעניין אותי שאר הדברים שמעניין את רוב האנשים בעולם, כן פאה, לא פאה, זה דברים מאוד מאוד חשובים. הורי, אתם באים, לא באים עם איומים כאלה, אנחנו לא נבוא, הדודים לא יבוא, מי שרוצה יבוא, מי שלא רוצה לא יבוא. וכך היה, ועשיתי זה, אני יכול להגיד לכם בלב שלם, כמובן שהיה קצת לא נעים, ההורים שלך אומרים הם לא יבואו, החבדניקים מתנגדים, אומרים שהרבנים אומרים אולי לא שייך, כן שייך, אבל אני פשוט ידעתי, ובבחירה שלי, בבחירה שלמה, ישבתי עם הבחורה, לא פעם, לא פעמיים, זה אפילו, דרך אגב, קצת התארך הזמן של החתונה, כי אח שלה רצה להתחתן ואח שלה הוא הבכור, והוא רצה להתחתן והוא לא דתי, אז הוא רצה להתחתן כמה חודשים קדימה, ואנחנו רצינו להתחתן הרבה יותר מהר, אחרי 3 חודשים רצינו להתחתן, ואז רשמנו לרבי פשוט מה לעשות במצב הזה, אז הרבי רשם לי מזל טוב, מזל טוב, בשעה טובה ומוצלחת, והוא רשם לי את התאריך א' תמוז, שזה יצא מיד אחרי החתונה, שהוא 3 שבועות אחרי החתונה שאח שלה תכנן להתחתן, אז באמת זה מה שהתחתנו ב' תמוז, קצת אחרי אחיה, וככה נמשך החתונה. הנה, היה לנו כמה חודשים, אם אני לא טועה, 8-10 חודשים עד שהתחתנו בפועל, מאז שרצינו להתחתן, אבל נתנו לאחי הבכור להתחתן. אבל מה שאני רוצה להגיד לכם, הנקודה המרכזית היא ככה, הנקודה שאני רציתי את זה, אני לא נתתי לא להורים שלי, שמעתי דרך אגב, זה לא שעשיתי את זה בצורה טועית ומתנגחת, מי שאמר לי איזה דעה או ייעוץ, ההורים שלי אמרו לי לא נראה לי בגלל הכלכלה, ממה התפרנס, ממה היא עובדת, מה היא עושה, כל מיני דברים כאלה, אז בדקתי את זה, חשבתי דקה איך אנחנו מתפרנסים, באמת חשבתי כל דבר שיוצאו לי, בדקתי אם זה נכון, הרבנים אמרו כן ככה, החברים אמרו לא ככה, כן ככה, גם החברים שלי, החבדניקים או החברים הלא חבדניקים, כל אחד היה לו את הדעות שלו כמובן, שקלתי את הדעות, כל דעה שקלתי אותה, אם היה בה מן האמת הייתי בודק אם זה נכון לי או לא נכון לי. בסופו של דבר היה לי לכל דעה, זה לא הייתה נראית לי, הייתי שומע והייתי בודק את זה, וזה לא היה נראה לי לנכון. ובגלל שבחרתי, בגלל שאני רציתי, אז אני יכול להגיד לכם שזה שינה לי את כל החיים כולם, כי פשוט אני ידעתי שאני, אין לי תמי להשיב, וכל דבר שיש קושי, אני רוצה את זה, ולכן יש לי את הכוחות להתמודד עם כל דבר ודבר.
וגיד, אני שומע אותך, ואני מקבל פה גם אנשים תגובות, שעם כל מה שאתה אומר, אבל לכאורה זה קצת מלחיץ שבן אדם כל כך אחראי על החיים שלו. קצת מלחיץ, כי אם אני אעשה טעות, את מי אני אשים? פתאום זה קצת מלחיץ, ואולי בעצם מה אני יודע, ואני רוצה שהקדוש ברוך הוא יבחר בשבילי. כך תהיה הבחירה הכי טובה. מה אתה מגיב על זה?
דבר ראשון, אני רוצה לדבר על הפן הזה של הפחד מטעויות. התחת מפעויות, אני לא מפחד מטעויות בכלל, אני רוצה לעשות כמה שיותר טעויות, כי התורה פשוט אומרת לנו שאין אדם עומד על דבר הלכה, על דבר תורה, אלא אם כן נכשל בתחילה. כלומר, אני לא יכול להתקדם, אני לא יכול להצליח בחיים אם אני מפחד מטעויות, אם אני לא טועה. במילים אחרות, שאני, יכול להיות שאני איתה, ואני טועה בהרבה דברים, ואני טועה, משתדל לטעות כמה שפחות, אבל בפועל אני טועה הרבה, אני לא מפחד לטעות, כי פשוט הטעות, או נקרא לזה החטאים, או העבירות שלנו, הם לא עבירה באמת, הם הופכים להיות זכויות, למה הם הופכים להיות דחויות. כי בעצם עם הטעות, אני יודע בעצם מה נכון לעשות עד הסוף. לא בתיאוריה, במעשה, ברגש, בפנים. שאני עשיתי טעות, לדוגמה, מישהו כמוני שגדל בעולם לא דתי ולא יודע את הקידוש ושבת וכו' וכו', אז הוא בטוח והוא יודע כמה זה רע. זה מונח לו בתוך הלב חזק פנימה. יותר מאשר הרבה אנשים שלא עשו את הטעות הזאת. לא אומר שצריך ללכת לעשות את הטעויות האלה כדי להרגיש ולכבוד כמה זה רע. אבל אם כבר עשיתי את זה, ואם כבר הוביל אותי הקדוש ברוך הוא לשם, ואם כבר הייתי שם, אז הטעות היא לא מכשילה אותי, כי אני יודע מה לא נכון, ועכשיו אני יודע בטוח מה נכון, ומה אמיתי, ומה טוב, ומה בריא לי, ומה טוב לי. אותו בן אדם שמשהו הזיק לו בחיים, הוא לא התקרב לשם יותר בחיים. אז יכול להיות שיהיה טעות, אף אחד לא אומר, אני לא מפחד מטעויות. אז יכול להיות, ואני לא מחסים מטעויות, אבל אני יודע שהטעויות רק מיישות לי את הדרך הנכונה. ואם אני אפחד מטעויות, אז כל כך הרבה זמן אני אפחד עם הפחד הזה, ויש כל כך הרבה אנשים שחיים עם הפחד מוות הזה מטעויות, שהם לא זזים. אז עדיף לי לזוז, ואפילו לטעות, מאשר לעמוד במקום ולא לזוז כל החיים. עדיף לי לטעות, כי הטעות היא בעצם מיישרת אותי. היא אומרת לי מה נכון.
אתה מבין שפה מדברים על טעות שיכולה לעלות לבן אדם בגירושין?
כן, נכון, נכון. עכשיו אני רוצה להגיד, ההשלכה הזאת לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לדבר קצת על הנקודה הזאת של ההשלכה, את הדברים על הקדוש ברוך הוא. השלכת הדברים על הקדוש ברוך הוא, זה דבר ראשון, אי-הבנת התורה, אי-הבנת הקדוש ברוך הוא, וחוסר אחריות היא חוסר בגרות וחוסר בשלות, וזה הרבה פעמים נובע בסך הכל מילדותיות והתלנות. כי כמו שאמרת, וכמו שכל אחד מבין, החיפוש הזה שאבא לאמא יעשה בשבילנו זה חיפוש מאוד ילדותי, הוא נכון לגיל הרך ומטה מזה לתינוקות. ואדם בוגר אחראי, והתורה אומרת, הוא מועד לעולם, אדם מועד לעולם. כלומר, בן אדם צריך באמת, כדי לעשות את זה, מה שאתה צודק וקשה לרוב האנשים, צריך באמת ביטחון עצמי. צריך הערכה עצמית, צריך באמת לסמוך על עצמו, לסמוך על הפנים שלו, להאמין באמת בתורה שיש לו נפש אלוקית, כלומר שיש משהו פנימי שמכוון אותו מבפנים, ואלוקים זה לא משהו בשמיים מעל, ממעל, אלא בשמיים מתחת. כלומר, הקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו, וזה אומר שאתה רוצה, זה לא אומר אני רוצה, הנפש הבימית שלי רוצה, אלא שאתה מרגיש רגש פנימי, של שייכות למשהו, אתה צריך להיות קשוב אליו. אתה לא צריך לפחד ממנו. אז נכון שבעל תשובה בתחילת דרכו, לא נכון שהוא יתייחס את זה, אם הוא חוצה מתשובה, אז כנראה הרבה פעמים הרגשות שלנו זה רגשות של העולם, של הנפש הבאמית. מתלהב מ, לא יודע, מפיצות ומעניינים, מכל מיני. אבל אחרי שהוא עשה, והוא מאמין שהוא עשה את העבודה של התורה, והוא עבר איזה זיכוך, והוא למד חסידות, והוא התפלל, והוא עשה את ההכנה הנפשית, הוא צריך להאמין בדברי התורה, בדברי החסידות, שהשם שוכן בתוכנו. מה זה השם שוכן בתוכנו? זה לא, זה אומר שאתה מרגיש שזה הדבר שלך, שאתה מרגיש שאתה רוצה משהו, אז תאמין לרגשות הפנימיים האלה, לטבעיות האמיתית שלנו, שהטבע של יהודי זה הקדוש ברוך הוא.
אבל זה מאוד קשה לזהות את הקול הפנימי האמיתי.
זה נכון, בשביל זה יהיה להם את המשך הקורס. שאנחנו נלמד איך לזהות ואיך לברר. זה לא, כמובן, זה לא לשיעור אחד, אבל אני אומר קודם את הנקודת מפתח. אי אפשר כרגע להסביר איך מזהים ואיך מבררים, מאיזה מקום זה נובע המשיכה הזאת לשני. כרגע אנחנו בנקודה שאני ידעתי, אני מדבר על הסיפור שלי, אני ידעתי שזה לא בא ממקום חיצוני. הרי כל העולם דיבר איתי על מקום חיצוני. כל העולם דיבר איתי על נפש בהמית. כל העולם דיבר איך היא תראה ואיך תראה בחוד, ומה יגידו ומה יאמרו. דרך אגב, היום מחבלניקית, בלי שניסיתי לדבר איתה על זה אי פעם, ויותר ממני, והיא מוליכה אותי, בעזרת השם מקרבת אותי לרבי וגם לקדש ברוך הוא. אבל כרגע זה לא הנקודה. הנקודה היא כזאת. הנקודה היא כזאת, שאתה צריך להאמין בעצמך ולהאמין בקדוש ברוך הוא. בעצמך האמיתי. כי עצמך האמיתי זה הנפש האלוקית. וזה נקודת המפתח. אם אתה חושב שאתה בהמה גסה, אז זה נכון לשלם מסוים של החיים עד שעשית עבודה. אבל ברגע שאתה עושה עבודה ואתה מתחיל להבין ולברר, לא רק שכלית, אתה מכיר את האינטואיציה הפנימית של הנפש האלוקית, ואתה יודע שיש שייכות לשני, אתה לא צריך לפחד מזה. וגם אם כל העולם אומר, אברהם העברי, כולם אומרים לו תעבוד עבודה זרה, כולם אומרים כל העולם ככה, והוא מעבר אחד, הוא מעבר השני. אבל הבירור הזה כמובן אפשר לדבר רק בעמקות יותר, ולהבין אותו ולהרגיש אותו, ולזהות אותו באמת בהמשך הקורס. הנקודה שפה אנחנו צריכים לתת זה ש... לא שעשיתי את זה ככה, אפשר להגיד שההשלכה האמיתית לקדוש ברוך הוא, תחריות הקדוש ברוך הוא, זה השלכה האמיתית לעצמך, לנפש האלוקית. כלומר, לזהות ולברר למה אתה באמת רוצה את מי שנמצא אצלך, מולך, בשידוך, אם זה בא ממקום של נפש בהמית, או זה בא ממקום של נפש אלוקית. ככה מתחיל התניה, ככה מתחיל הפרקים הראשונה. יש תדע, יש לך נפש בהמית, יש לך נפש אלוקית, תדע מאיזה כל דבר בא, ואם אתה תעשה זה מתוך נפש אלוקית, הדברים שלך יצליחו, ובגדול, לא רק עכשיו, לא רק ברגעים אלה, לאורך זמן, אורך ימין בימינה. ואם תעשה זה מנפש בהמית, מאינטרס מסוים חיצוני, שנדבר עליו בהמשך, אז אולי זה עכשיו יהיה בוער ולועט, אבל זה מאוד מהר, כמו עולם התוהו שבסוף מתפרק. אז אל תתנו את החיים שלכם, ואת ההצלחה שלכם שהולכת להיות לכם בחיים למישהו אחר, לא להורים שלכם. תשמעו, תתייעצו, זה חשוב מאוד. יש אנשים שעברו ויש להם ניסיון, חשוב מאוד. אבל תזכרו כזה דבר, לשטחנית, אנחנו עובדים גם עם שטחניות, אבל יש להם, הם פשוט לא אובייקטיביים, כי הם יש להם אפילו שוחד יעבר עיני חכמים, יש להם אינטרס, תתחתנו. גם אם משתדלים לא להיות עם אינטרס ולא לדחוף, אבל בכל זאת יש שם איזה אינטרס. סמוי, רבנים, אמנם אין להם כל כך אינטרס, בוא נגיד ש, אוקיי? אבל הם רואים את הדור שלנו, הם רואים את הרווקים הרבים, רואים את הבלבול של אנשים שכל דבר שוללים, אז הם מנסים לדחוף, לפחות לאזן קצת את ה... וההורים, כמובן, ההורים, כל ההורים בתת מודע שלו רוצה שהבן שלו לראות אותו נשוי. אז מה שנשאר לכם זה להיות מפוקחים ולבחור אתם. ואם תבחרו אתם, וההפך, אם יהיה לכם מניעות ואתם בכל זאת ילחמו על... זיווג, דרך אגב, ההלכה אומרת את זה, זה לא אני מצאתי את זה. ההלכה אומרת שאם ההורים אומרים לילד תתחתן עם מישהו, ההפך, אם הילד רוצה להתחתן עם מישהו וההורה לא רוצה שהילד יתחתן, אז צריך להתחתן איתו. נכון, הרב?
כן,
אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא אומר, במילים אחרות, אומר לנו הוראה, האחריות עליך, מה שאתה חווה ומה שאתה בוחר, זה יותר חשוב ממה שכולם, אפילו ההורים, שיש להם ניסיון, ואני בטוח שיש איתנו בשידור הורים יקרים, שרוצים לטובת הילד שלהם, ויש להם ניסיון, ומבינים מה טוב ומה לא טוב, הרבה יותר מהילד עצמו. אבל אני מזהיר אתכם, את תעשו את זה לחברים, שאת תדחפו אותם, אתם יכולים להראות להם את התמונה המלאה, אתם יכולים להראות להם את היתרונות, אתם יכולים להראות להם את החסרונות, אתם יכולים להם למה זה משתלם ולמה זה לא משתלם, אתם יכולים קצת לנסות, תמיד עדיף להראות להם את התמונה ולהשאיר אותם, תבחר אתם מה שאתם רוצים. אני מדבר פה להורים, ואפילו אתם בתור חברים לחברים, אל תגידו זה טוב, זה לא טוב, תיקח את זה, תתחתן איתה, תתגרש איתה. כי אז מה שאתם עושים, גם אם הוא יתחתן, גם אם הוא יתגרש, גם אם הוא יעשה איזה צעד, הוא תמיד טען שידחפו אותו. אם אני אדחוף אתכם לאיזה עבודה שאתם לא אוהבים, ואפילו זו עבודה טובה, עם כל המעלות שבה, אתם כל הזמן תרצו לצאת החוצה. אתם כל הזמן לא תרגישו טוב שם. כי הכריחו אתכם, אף אחד לא אוהב בנפש שמכריחים אותו.
אני רוצה להגיד, גיל, הזמן קצר, יש לנו עוד המון המון כן. לדבר, ועוד המון דברים לדבר עליהם. אני כן רוצה קצת להאזן אותך,
כן.
כי לפעמים כן, יש אנשים שכן צריכים איזה פוש קטן. יש אנשים שכן צריכים קצת לתאר להם גם דברים טובים, כדי שהם יזיזו את עצמם, כי אחרת באמת הם לא יזיזו את עצמם. כמובן שיש פה איזושהי נקודת איזון בין לבין, אבל עוד נדבר עליה בהרחבה בעבר השם בשבועות הקרובים.
אז אני אומר, אז זה מה שאמרתי, זה מה שהתכוונתי. תמיד צריך לראות את התמונה המלאה. יכול להיות שמישהו יש לו טענות ואנטי נגד משהו, אז אומרים לו, יכול להיות שזה נכון, אז בוא תראה יתרונות. אבל תמיד צריך לראות לבן אדם, אנחנו בתור יועצים, או אתם בתור יועצים לחברים, או אתם הורים בתור... אתם צריכים להראות לו את כל התמונה, אבל הבחירה, אני מדבר על הבחירה, אם אני אומר לו תעשה את זה או לא תעשה את זה, זה לא אחריות שלי לא לקחת ממנו את עצם הנשמה. עצם הנשמה שייכת לו. כלומר, אני יכול להגיד לו מפה עד הדעה חדשה, להגיד לו זה דוב וזה כדאי וזה שווה, הבחור הזה הוא ככה וככה וככה. את רואה את החסרונות? אוקיי, אז יש את החסרונות האלה. תבחרי את, זה חיים שלך. אני רוצה עוד פעם להסביר עוד נקודה קצרה, תזכרו שמתחתנים, אף אחד לא יכול לעזור לכם בתוך הבית. אתם 24 שעות חיים עם אותו אחד, וצריכים להביא איתו ילדים, ולסדר איתו, ולהביא איתו שלום בית, וכל החיים שלך עם אותו אחד, וההורים שבחרו, השטחנים כבר נמצאים במקום אחר, נמצאים בחול. מה, הם יכולים לעזור לך בזה? הם לא יכולים לעזור לך, והם גם לא יעזור לך. אותה חברה שדחפה אותך לחתונה, אז היא בכלל עכשיו התחתנה, ובכלל היא לא בקשר איתך. אתה חושב שמישהו, זה דרך אחד הדברים שתפסתי, שלי עזרו לבחור את אשתי אחרי השידוכים שביטלתי, כי פתאום הבנתי בשידוכים שביטלתי ולא לקראת הבנתי שאף אחד לא, אם אני לא אביא פרנסה, לא יש פרנסה, שום רב לא יעזור לי למצוא עבודה, אפילו שום אמא או אבא לא יעזרו, אולי תנו לי קצת כסף לחתונה, יקנו לי איזה, לא יודע, ספה, אני יודע, אבל מעבר לזה אני צריך לחיות עם אשתי, אני צריך להביא כבר, ואם אני לא אעשה זה, אף אחד לא יעשה זה בעולם. וברגע שנקודים, מקבלים את הנקודה הזאת, שאם אתה לא תעשה, באמת במציאות שאתם תתחתנו, אז רק אתם תחויים אותו בן אדם, ולכן אתם צריכים לרצות את הבן אדם הזה. תודה רבה הרב שהיית איתנו הערב. היה ערב מדהים. אנחנו נשמח לשאלות, ואנחנו נענה עליהם בשבוע הבא, כי כרגע כבר נגמר השידור. אז לשאלות נוספות, אתם יכולים לשלוח לנו דבר ראשון במייל חוזר, מהמייל שקיבלתם, או אתם יכולים לשלוח לי לפלאפון, ל-052-60-31-770-052-60-31-770. כמובן שבוע הבא אנחנו נמשיך לדבר איך לדאוג שכל הפניות והשידוכים שמציעים לכם יהיו ממש מתאימים לך, שלא יביאו לך דברים שלא מתאימים, ואיך לגרום לכך שיפנו לך מלא הצעות, כל אלה שאין להם הצעות, לא משנה באיזה גיל אתה, זה שבוע הבא נדבר על זה, איך אנחנו גורמים לזה שיהיו הצעות מאוד רלוונטיות, איך אנחנו מזהים עם בפגישות שמי שנמצא מאיתנו בכמה דקות אנחנו יודעים אם זה מתאים או לא מתאים, ועוד הרבה דברים נפלאים. כל יום ראשון בעצם יש לנו עוד שתי שידורים, יום ראשון בשעה 9:30 בערב עם אותו טלפון, עם אותו קו, עם אותו קוד, ואתם שוב אתם מוזמנים לשלוח, ואתם אנחנו נודה לכם מאוד אם תסמכו את החברים שלכם ותתני להם גם להזדמנות להתחתן עוד השנה, וכמו שלקחנו על עצמנו 100 זוגות עוד השנה. אז תודה רבה שהייתם איתנו הערב, מעריכים מאוד, תודה רבה הרב.
שמחה רבה, תודה רבה לכל מי שהיה איתם, תודה רבה לכל מי שעוזר לנו להפיץ הלאה ולהגיע עם השליחות המדהימה הזאת לעוד ועוד אנשים.
מעולה נשא. לילה טוב לכולם.